היידה.
הטיול הבא.
כן.
עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
כן. זה המקום שבו אנחנו יוצאים לטייל, לפעמים בדמיון, לפעמים ממש, ממש, ממש מטיילים ופוגשים תרבויות ואנשים וקולות. ומיינדפולנס בשלט רחוק לכל מקום בעולם, וכבר היינו בהמון מקומות, אז רענן מתחיל להמציא.
נכון.
רענן מתחיל להמציא מקומות שלא הייתי בהם, אבל זה עכשיו, זה
המצאה. זה באמת המצאה, דרך אגב.
זה המצאה לגמרי, אה?
אבל המצאה גאונית בינתיים.
ההמצאה שנחשפנו אליה בהסכמי אברהם, ו... אני מכיר כבר המון אנשים שנסעו, עוד לא נסעתי, וחבל.
נכון, זה מה, כן.
אבל לא יודע, לא מצאתי את הטיימינג, ומאז המלחמה בכלל לא רציתי, אני חושב.
פחות.
לא מרגשתי בנוח עם הדבר הזה, אבל אני יכול להבין אנשים שנוסעים ומרגישים בנוח, זה בסדר גמור, אין לי בעיה עם זה. ואנחנו מדברים על איחוד האמירויות, אז מה ההמצאה קודם כל?
איחוד האמירויות. זהו.
המיקס אנד מאץ' שהם עשו שם.
לא, אבל המיקס אנד מאץ' שהם עשו בעולם הערבי.
כן.
כי אין דבר כזה, אין לזה, יש ארצות הברית, יש כל מיני, אין לזה אח ורע בעולם הערבי.
כן.
ואני דווקא...
אתה מדבר על הפורמט ה...
על הפורמט שאיחדו אמירויות, או איחדו שבטים, או איך שנקרא לזה, או כפרים, אבל אין דבר כזה. תיקח את כל המדינות שסובבות את איחוד האמירויות, זה מדינות עם דיקטטורה מאוד מאוד דומיננטית, חזקה, אלימה הרבה פעמים, וכהנה וכהנה. הם מעין, כולל קטר לידם, אבל הם באמת איזה בועה ליד. ואני דווקא אקח את מה שאתה אמרת, של אני רוצה לנסוע ולא זה, ו... אז אני כשנפתחו איחוד האמירויות, הייתי בפעמיים, בהם, זה 7 אמירויות, וגם מכל המטיילים בשנה הראשונה, הדברים הראשונים ששמעת זה, טוב, זה בטח רק לנופש, זה אחד היה,
כן.
ושתיים, לא מתאים לנו כל הרקניות, ואושר, ובניין הכי גבוה, והכי נוצץ, והכי כן. זה, והכי זה, וכל פעם אמרתי להם, כי אני בפעם הראשונה ממש ממש הייתי overwhelmed ברמה כזאת, כי זה באמת אחד המקומות היותר מעניינים שהייתי בהם. זה המילה.
ואתה חובב תרבות גדול, ואתה מאוד, חובב אנשים, ודווקא את הפשטות, מצאת גם את זה?
כן, כי זה בדיוק זה. אני דווקא באתי מהכובע הזה של האנתרופולוג רגע,
כן.
ואתה, אם אתה רגע יוצא הצידה ומסתכל, וזה חלק מהכיף בלהיות מטייל הרבה פעמים, לא להיות מעורב עד כדי כך, אתה בגדול חוזה בניסיון חברתי שאין כמוהו בעולם. זאת אומרת, זה מדינה שלפני 70 שנה לא הייתה קיימת.
כן.
אתה...
יש הרבה סרטונים כאלה של איך זה... הדברים האלה
לא,
הוקמו.
לא, סיני, ו... עזוב. כן. 70 שנה...
מה היה פעם ואיך זה נראה היום? מה... יש סרטונים מדהימים
נכון,
כאלה.
ומה היה פעם זה סיני, מי שהיה בסיני, זה ממש החושות של סיני. אחד לאחד, שולי פנינים, גילו את הנפט, את הזהב השחור. ואז עשו מעשה שהוא באמת מאוד מאוד חריג בעולם הערבי, כי זה מה שנקרא נס ראשון במרכאות, אבל כל מה שקורה מאז, אני עדיין לא מצאתי את המילים לתרגם, אבל אני הכי קרוב לזה, זה שמבחינתי האמירויות מתנהלת כמעט כמו חברה עסקית, אבו זיאד שהקים אבי האומה, הבן גוריון שלהם, גם הצליח לאחד את האמירויות, וגם באמת יצר... תקנון, חוקה, סדרת חוקים שבאמת שומרת אותה עד היום, כי בעצם אתה מגיע למקום שיש בו 10 מיליון תושבים, אבל 9 מיליון הם עובדים זרים.
כן.
יש רק מיליון אזרחים.
הודו, בנגלדש,
מלא,
פקיסטן.
הכל, הכל, אבל הכל, פיליפינים, אבל לנו, המילה עובד זר, היא נהיית ישר עובד זר, מה שאנחנו כן. מכירים. שם כולם עובדים זרים, כולם. זה, אני, נגיד, באתי לפתוח תיירות, כל מנכלי החברות, כל עורכי הדין, כל הרופאים, כל השדרנים, כולם עובדים זרים בעצם. אז זה לא העובד זר שאנחנו מכיר, זה כאילו מדינה שהיא
אכסניה, בעצם.
היא אכסניה, היוו אליה. אז קודם כל, המערכת יחסים הזאת, אותי היא מרתקת, ואני גם כל הזמן שואל את עצמי, עד כמה היא תתקיים? אם היא תתקיים, כי יכול לקום, יכול להיוולד בין ילד באיחוד האמירויות, הוא לא יודע מה זה הודו, הוא לא יודע מאיפה, הוא מקשמה וזה, אבל הוא בגיל 65 יהיה חייב לעזוב את איחוד האמירויות, כי אם הוא לא מצליח לקלקל את עצמו בכסף, אז הם שולחים אותו הביתה, זה החוק. הוא לא אזרח, הוא לא יקבל אזרחות בחיים שלו. גם אם הוא יתחתן, הוא לא יקבל, זה הוא לא יהיה אזרח בחיים. הוא תמיד יהיה סוג ב', זה מערכת יחסים שהיא מרתקת, ואני לא מכיר כמוה בעולם, זה אחד. שתיים, כל מה שהם בנו לעצמם בתור האמירטים. הם לקחו על פניו את כל מה שנכון וטוב מהעולם המערבי, השכלה לדוגמה, כל אמירטי בן 18 חייב ללכת לאחת האוניברסיטאות הכי נחשבות, MIT, הרווארד, UCLA, הכי נחשבות.
זאת אומרת, הם יוצאים.
מה זה יוצאים? כן. הם יוצאים, אם הם לא יוצאים, הם מתגייסים, מגייסים אותם לצבא, הם כאילו אוכלים אותה.
וואלה.
מחויבים
להתגייס. זה או-או.
או-או, מחויבים להתגייס.
לא משנה מאיזה מעמד, אני מדמיין כזה.
אין מעמד, אין שם בזה, המעמד הוא אזרח, אתה אזרח. זה כמו, ממש כמו מיליון אנשים שעשו אקזיט. אתה אזרח, אתה מתחתן, אתה מקבל בית ואתה מקבל אוטו. כל עסק שאני ואתה נרצה להקים באמירויות, אנחנו חייבים שותף 50%, ולעולם לא יהיו אזרחים אמירטים חדשים שהם לא...
מה זה שותף 50%?
שותף אמירטי 50%. אתה החלטת להקים בר עכשיו בדובאי.
אני התכוונתי לאמירטים אמירטים. הם בגיל 18 יוצאים ללמוד.
הם יוצאים ללמוד.
אם לא הם מתגייסים?
אם לא הם מתגייסים או מקבלים משהו אחר. כל עסק שאתה רואה באמירות, גם אם זה יוזמה בינלאומית, זרה, ויש הרבה כאלה, תמיד יהיה להם שותף 50% אמירטי, זה החוק.
זה חוק או חוקה?
חוק. זה החוק של הדבר, okay. של העסק הזה. היום יש חברות כמו אפל וזה שהן מענקיות שאומרות, בונה, הלו, תרגיעו, אז פשוט מחייבים אותם על הרבה יותר מיסים אם הם היו נכנסים לשותפות הזאת. אבל הם כל הזמן שומרים על המנגנון הזה של לשמור את עצמם אמירטים, בינם לבין עצמם, הולכים עם הגלביות, עם, כן. עם מוסלמים לגמרי. הבדל כמובן מהותי בין כל אמירות, יש אבו דאבי ודובאי, זה כמו ירושלים, תל אביב.
כן.
אבל הדבר הזה שזה באמת, בעיניי זה ממש ניסוי חברתי, שהוא צעיר גם, הוא בין 50-60 שנה, שכל כמות העובדים הזרים, משפחות, שלמות שמגיעות, איך כל מערכת היחסים הזאת נבנית, מה יקרה בדור השני או השלישי, מאוד מצליחים, הם גם לא תקועים על כיוון אחד, הם לא בנפט, כבר מזמן הם כבר לא בנפט. הם בהשקעות הייטק, הם בתיירות, שתי חברות תעופה הכי גדולות בעולם כמעט, איתיחד ואמירייטס, דובאי, אבו דאבי, יעד תיירותי.
כי הם רואים גם את הנפט הזה נגמר בסופו של דבר.
אבל הם מבינים את זה כבר 20 שנה לפני שקווייט, סעודיה וכל כן, החבורה כן, הזאת כן. מבינה את זה. הם מייבאים מותגים עולמיים, אבל יש לובר.
הטופ של הטופ.
לובר,
כן, כן,
פורמולה
כן.
אחד, UCLA, עוד פעם, MIT, יש להם... לא את האוניברסיטת זה בראשון, יש להם כן, ממש כן, שלהם באמירויות. הכל כאילו עם מחשבה מאוד מאוד...
סינגפור במזרח התיכון?
ממש, 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 אבל עכשיו זה מאוד לא מתאים לתרבות הערבית על פניו, ולתרבות השכית הזאת שאנחנו מכירים מכל הסיפורים.
אבל לפי מה שאתה מתאר, ואני ממש מרגיש טיפה שלא נסעתי עדיין, אבל לפי מה... ממש הדלקת, בגלביה, אתה יודע שהדלקת בגלביה.
אני רק עם גלביה.
כל הדבר הזה נשמע שהמיעוט הוא אמירתי.
רק מיליון איש, מתוך 10 מיליון אנשים, מיליון הוא אמירתי.
אז אני שואל, אם התרבות היא בכלל ערבית... כשהם לא. המיעוט שם.
לא, אומרת, קודם כל...
כשאתה אומר, הם מאמצים את כל תרבות המערב, הם מאמצים את...
אז התרבות שלהם...
יש כל כך בטח, יש רוב ההודי, רוב הפקיסטני.
ברור, ברור, שכונות לגמרי. אז קודם כל, עוד פעם, זה קצת בעיה להגיד על המדינה הזאת, על תרבות, כי היא באמת מאוד אקלקטית, וגם אני לא מספיק מבין בתרבות ערבית, כי על פניו הייתי אומר לך, זאת תרבות ערבית, פשוט ערבית שאנחנו לא מכירים.
כן.
זה לא השייחים, מה שאנחנו מכירים מהסיפורים או ממה שאנחנו רואים, היא תרבות מאוד מאוד מודרנית. קודם כל, ברובם, חלק גדול מהזמן, לא חיים באיחוד האמירויות, הם חיים הרבה בלונדון, הרבה בשוויץ, כמעט חצי שנה. בתקופות המאוד מאוד חמות, ממאי עד אוקטובר, הם כמעט לא במדינה, זה 45 מעלות במזגן.
כן, אני זוכר את הכתב שהתעלף.
נכון, וזה באמת, וזה דרך אגב מאוד מוזר באמת, כי נגיד שאתה פוגש אותם, ופגשנו לא מעט, אז אתה לא באמת מבין מה, כי הם כן הולכים עם גלביות, וכן עם הרעלות, ובסוף הם מדברים איתך אנגלית, אוקספורדית, שאתה לא מבין מאיפה זה בא, ואתה קולט שהם מאוד משכילים, אז אתה גם לא יודע מה קורה בינם לבין עצמם, כי הם חיים ליברליות, והם כל הזמן באיזה דואליות, והם לא מדברים על זה, הם עם המון פסון, כאילו הם מאוד שומרים על החזות האמירתית, הערבית, מאוד מאוד שומרים עליה, ומאוד מקפידים, וזה עוד יותר מגניב ומרתק אותך. אני נגיד עד שלקח לי זמן לדבר עם בחור עודי שעבדתי איתו, להבין ממנו באמת מה, כאילו עד כמה, כי על פניו, אז זה מאוד מורכב, הם מנסים, זה כל הזמן אתה מרגיש שהדבר הזה עובד, דרך אגב המון מחשבות על, וואלה, אולי זאת השיטה, אולי השיטה היא בסוף, כמובן, זה...
מה,
זה...
להפריט את התרבות ולהפוך אותה למעין קניון אחד גדול?
השאלה אם זה להפריט את התרבות.
זה לחלוטין להפריט.
לא, השאלה אם את התרבות או את המדינה, כי את התרבות יכולה להתנהל, אתה יודע, היא מתנהלת.
אני עדיין לא הבנתי מה היא. אם אתה לוקח מכל התרבויות ועושה מעין קניון אחד גדול, העובדה שאתם מסתובבים בגלביות עדיין לא עושה את זה, אני שואל אם יש משהו שהוא...
האמירתים לא מתערבבים בתרבות שלהם, יש להם כאילו את העולם שלהם שהוא מאוד...
הוא במקום אחר, הוא פיזית במקום אחר?
לא, הוא...
בבתים פשוט?
גם בבתים וגם במועדונים, יש הרבה דברים שהם שלהם, מאוד מאוד מופרד, והם... הם שומרים על התרבות האמירתית הערבית, יש להם גם דרך אגב בתיירות, המון מקומות שאתה יכול להתארח ולראות איך זה היה פעם, ומעלים בדואים וכל מיני מעלים כאלה של אירוח, אבל זה ברור שזה מאוד אקלקטי, וזה ברור שאין שם תרבות של איחוד האמירויות, כי אין דבר כזה.
אז כשווגאס וסינגפור פגשו את, לא יודע מה, את המזרח התיכון,
כן, אבל תשמע,
יש פה משהו באמת אקלקטי ומוזר,
נכון,
ונוצץ.
אבל וקוראים בו סיפורים, אני אספר סיפור אחד קצר שסיפרו לי, אל תתפסו אותי בנתונים, אבל אני חושב שבסוף שנות ה-90 השליט היה מאוד מאוד חולה, והלך להיות מנותח בניו יורק, והעם הריף עליו באמת מכתבים ושירים ועם ודוניה, והוא כמה חודשים, והוא חזר מאוד מאוד מרוגש, ואז הוא חזר, ואמר אוקיי, אז כל מי שיש לו חובות, אנחנו מאפסים את החשבון בנק. כזה.
לקחתי.
כזה, אבל זה כזה, אתה
לקחתי.
מבין.
לקחתי. זה קל לקנות אותי, אתה יודע, אבל...
אז הנה התרבות.
הכי כיף היה לחפור קצת בעניין המוזיקלי, כי יש כל כך הרבה, וזה, קבלו אותו.
די.
הטיול הבא, עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
פרופסור עוזי רבי, מזרחן, אוניברסיטת תל אביב, מה שלומך?
הלאה, מה שומך?
טוב, טוב, שבת שלום, מתי פעם האחרונה היית באיחוד האמירויות?
לפני שבועיים.
אופה, שבועיים. איך היה? עכשיו זה מזג אוויר יחסית נינוח?
טוב.
מאוד, מאוד, כי באמת בחודשי הקיץ זה מאוד בעייתי, אבל התקופה הזו של השנה, בוא נאמר, אוקטובר, נובמבר עד פברואר, זה הזמן.
הלוקיישן האהוב עליך שם?
אבו דאבי.
למה?
כי דובאי היא המקום של, אתה יודע, זה...
אתה הולך לפי שיטת האלימינציה, אתה הולך מה לא. אני באמת...
כן, הולך מה לא, כי כולם מכירים את דובאי, זה מקום שכיף להיות בו, אבל אבו דאבי עבורי זה המקום של התרבות, של ההיסטוריה של המקום, ו...
אז תחנך אותי בבקשה, כי אני בור לחלוטין, אני בור לחלוטין, ואני לא מכיר מספיק ולא מבין מספיק.
אז מה שבאתי להכיר לך בשיחה הקודמת שלנו, סליחה אוזי, שמה שאתה מדמיין איחוד האמירויות זה באמת יותר דובאי, ואבו דאבי היא באמת משהו אחר, זה ממש ככה.
אז צריך לראות גם את דובאי וגם את אבו דאבי, ויש גם שרג'ה, בסך הכל זה 7 אמירויות, מלשון אמיר, שהיו כל אחת לעצמה עד 1971 תחת חסות בריטית, וכשהבריטים עזבו את אזור המפרץ, הללו כולן כל 7 שילבו זרועות ובנו פדרציה שאף אחד לא נתן לה סיכוי להאריך ימים, אבל היא כבר בת 53 והיא חוגגת, או 54 והיא חוגגת בגאון.
אז מה יש באבו דאבי?
יש לזה אחווריה בעולם הערבי של אמירויות כאלה שהתאחדו, לא, נכון?
לא, יש ניסיונות שכשלו, אבל זו פדרציה שהיא באמת ייחודית, והיא כנראה יוצא מן הכלל שלא מעיד על הכלל, גם משום שיש כאן באמת מבנה פדרטיבי, גם משום שמדובר כאן במדינה בצד האחר של האזור, שלא עברה היסטוריה סוערת כמו עיראק ומצרים, וגם אם היו שם בריטים, הבריטים לא היו לעומתיים.
זאת אומרת, האדמה עצמה לא רוויה דם, אתה אומר.
ממש לא, כי בסופו של דבר מדובר כאן בשבטים שאולי היו מחלוקות ביניהם, ופה ושם פריצות של אלימות, אבל זה ודאי לא היה הדבר המאפיין. נבנה כאן איזשהו סדר בחסות הבריטים, כמו שאמרתי, והבריטים היוו עבור השבטים או האמירויות הללו מימד משלים, משום שהם תפקדו כפטרון נגד אויב חיצוני. מבפנים נשמרה האוטונומיה, אלא מה? בשלב מסוים מגיע לכאן הנפט וכופה על חברה עם תשתית מינימלית לטוס לכלכלת השוק העולמית, והמעבר שנעשה פה הוא מעבר פנטסטי מאוד מאוד מרתק, עם מדינה שהצמיחה מנהיגות מאוד מאוד חכמה, מאוד מאוד שקולה ומאוזנת, שמסתכלת בצורה לדעתי יותר מפוקחת גם על הדברים מבית וגם על הדברים מחוץ, ואם יש בשורה במזרח התיכון, היא לדעתי תמונה במדינות מהסוג הזה.
אז היא אולי לא דמוקרטיה, היא אולי לא ליברלית כמו שאני מדמיין ליברליות, אבל היא אכן מאוד מאוד ליברלית. איך יוצא שבאזור כזה, שאנחנו יודעים שמועד לדעת פונדמנטליסטית, איך יוצא שזה לא קורה שם?
אני חושב שזה קודם כל עניין של מנהיגות, זה מאוד מאוד חשוב לזכור את זה, וזה גם סוג של הרבה אפשרויות בשל הכסף, אבל הייתי אומר חרדה או חרדתיות שמלווה לזה, סך הכל מדינה קטנה, מאוד מאוד עשירה, עם לא מעט שחקנים משוגעים מסביב, ולכן אני אומר שוב, נבנה כאן משהו שהוא מאוד מאוד מאוזן, מצד אחד צריך הגנה אמריקאית, ויש. מצד שני, צריך לפתח משהו שקורט או גודע באיבו כל ניסיון מבית לבנות מודל של אסלאם רדיקלי, לכן האסלאם פה הוא תומך מאוד חזק למדינה, לדמות מסורת שנותנת דווקא את הסוף דיימנשן, נותנת את העניין של תרבות האסלאם על הדברים היותר נשגבים שבה, לוקחת מההיסטוריה הכל כך עלילתית.
היא לוקחת למיסטיקה והיא לוקחת לפילוסופיה והיא פחות לוקחת לפרקטיקה? זה מה שאתה אומר? אני מנסה להבין.
מיסטיקה, מיסטיקה פחות, אבל הייתי אומר שפילוסופיה וגם פרקטיקה של הרבה מלומדים אסלאמיים ותקופות זוהר שהיו בבגדד וכחלה, צריך לראות איך כשאתה עובר במוזיאונים ובבתי הספר בתוכניות הלימוד, אתה רואה שמייצרים כאן טופ דאון אזרחות מדהימה. יוצרים מצב של מגנה קארטה סמויה בין התושבים האזרחים למדינה, במובן של תתרון ותתרם, מצוינות.
מייצרים חברת מופת עם מקל וגזר.
כן, זה לא מדינה קשוחה כמו דיקטטורות קשות שאנחנו מכירים במזרח תיכון, נכון שזה לא דמוקרטיה, נכון שיש פה מימדים אוטוקרטיים, אבל זו מדינה, גם כשאתה מתהלך בה, יש תחושה שכל אחד יודע את מקומו, וכל אחד עושה את תפקידו, ויש הרבה מאוד דברים שקשורים לעניין של אחרות. זה לא מעניין אם אתה יהודי, אם אתה שיעי, אם אתה בהאי, לכל אחד יש את בית התפילה שלו. כל עוד אתה בסופו של דבר נוהג לפי הכללים, תעבוד את דתך, תעשה בעצם לפרנסתך. כמובן שבמדינה הזו יש הרבה מאוד בעיות מבניות, אבל לאט לאט פותרים את זה. צריך לזכור שיש כאן 10 מיליון איש בסך הכל, רק 1.5 מיליון הם אזרחים. יש עוד 2 מיליון תושבים, והשאר זה פועלים זרים.
הנס הגדול בעיניי, הם חשבו על זה פחות או יותר מההתחלה, אנחנו כאילו היום מנתחים את זה קצת בדיעבד. אבל בשנות ה-70 הם לדעתך כבר ראו את זה? שזה לשם הם מובילים?
בשנות ה-70 זו הייתה בעצם, אלה היו שנים של בוננזה כלכלית, אבל הייתה גם הרבה אקסטרווגנטיות. לא שאין שם היום, אבל כן. כאן האקסטרווגנטיות של היום היא מחושבת בבניית תדמית, היא מחושבת בבניית עתיד, והרבה פעמים אני נדהם לראות, גם כשבעצם ביקרתי בבתי הספר שם, עברתי בתוכניות הלימוד, איך אתה בעצם have to respect the otherness of the other.
איך? תסביר לי, אבל איך זה מגיע לזה ולא לשחיתות? כי הרי זה בדרך כלל פרץ כזה שיוצא מהאדמה והופך לאושר בין רגע, יוצר תמיד שחיתות וגרידינס וחמדנות איומה.
צריך לזכור שהנפט הוא לא מוצר שבהפקה שלו האוכלוסייה משתתפת.
אוקיי.
ולכן זו מדינה רנטיירית. מה זאת אומרת? הנפט או הכסף הולך למשפחות של האמירים.
כן.
הם בסופו של דבר משפיעים מטובם על האוכלוסייה, והופכים את האזרחות לסוג של עסק, אתה שותף באיזושהי חברה, אתה לא משלם כמעט מיסים למדינה, אתה מקבל הרבה מאוד הטבות שבמדינות אחרות אפשר רק לחלום עליהן, ביטוח רפואי בחול אם צריך, לימודים בחול אם
דירה.
צריך, דירה אם אתה ניסה לאישה מבנות המקום, ועוד כהנה וכהנה דברים שכשאתה נכנס לניטי גריטי דיטל,
כן.
אתה רואה שבאמת חושבים כאן על הרבה מאוד דברים. כמובן שיש הרבה ביקורת נגד המדינה הזו ומדינות אחרות באזור על הנושא של העובדים הזרים. אבל תשמע, אתה תשאל את העובדים הזרים.
הם מרוצים, אתה אומר.
כן, תראה, הם עושים השוואה למדינת האם שלהם. הם לא נרדפים במקום שהם נמצאים בו.
כן.
נכון, יש להם בוס שעל פי בישק דבר בנושא של אשרת שהייה וכך הלאה. אבל בסך הכל, למדינה הזו, גם בנושא הזה, כל הזמן בשיפור מתמיד, ולפעמים זה מדהים לראות איך מדינה עם היסטוריה כל כך קצרה, בונה בעצם על יסוד מפוכחות ויצירתיות, גם דור עתיד שהמדינה תהיה חשובה לו, אנשים שהמצוינות לנגד עיניהם.
אני יכול לשמוע בקול שלך קצת קינה?
הרגה.
אני לא יודע אם זה הרגה, נראה לי שזה קצת קינה.
זה לא דמוקרטיה, אבל תמיד כשאני נמצא שם עם משלחות, גם מהמערב וגם מישראל, הרבה פעמים זה יסוד בביקורת הראשון, איך אפשר לחיות במקום שאין בו דמוקרטיה. לפעמים אני נותן לאנשים לשאול את המקומיים את השאלה הזאת, ובחורה מאוד מאוד מוכשרת אמרה, פרנקלי, מבחינות, אני לא חשבתי על זה עד עכשיו.
שטוב לי.
מה נורך לי כאן? לילדים שלי יש חינוך נהדר. אני מוגנת, אתם יודעים, כאן אתם לא יכולים בסופו של דבר לגנות אדם, לשלוח לו אס-אם-אס עם דברי נאצה. זה ישר מביא את המשטרה המקומית אליך. אסור בסופו של דבר לעשות שיימינג לאנשים. אסור בסופו של דבר להפלות אדם לרעה. כלומר, אתם גם לא תראו מצב שבא מישהו ואומר, מאיפה אתה בא? מי אתה? מה המוצא שלך? אלה שאלות פחות ענייניות. מה שכן יש כאן זה איזשהו סוג של הרמוניה, אני חייב להגיד. זה כמובן שקט. אין צעקות, אין ריצות. זה בכלל וייב אחר לגמרי, מוד אחר לגמרי. אבל צריך להכיר את המדינה הזאת, לא במקרה. היא באה קשר נורמליזציה עם ישראל, זה כמובן הסכמי
אברהם. לקח זמן, לא?
לקח הרבה זמן, אבל תזכרו שזו אחת המדינות הראשונות שעושה את זה בלי איזה הבטחה שנפטר הסכסוך הישראלי-פלסטיני.
כן, כן.
בכלל פוליטית הם לא מתערבים, הם לא שחקן ממש באזור, נכון?
למרות שהם עוינים את החמאס, עוינים את החיזבאללה, מוכנים להיות...
עוינים את הפונדמנטליזם.
מאוד, כל ביטוי של פונדמנטליזם סוני או שיעי הוא פשוט בעצם מוקח, הם מנערים חוצנם מכל ביטוי מהשוג הזה. הדבר הכי מעניין אני חושב זה לראות בסופו של דבר את הקשר עם ישראל, לא שאין להם ביקורת על ישראל, יש גם יש, אבל זו מדינה שהבינה שישראל זה לא אויב אקזיסטנציאלי,
כן.
זה לא אויב קיומי, זה מישהו שיכול להיות ידך הרבה מחלוקות איתו, אבל רב המשותף על המפריד, בעצם אלה מדינות שהולכות למאה ה-21, יודעות ידוע היטב שאם האדמה מחכה עם הרבה מאוד הפתעות לא נעימות, צריכים להכין את עצמם בכל מה שקשור לאקולוגיה, לדזרטיפיקיישן, למדבור, ונורא חשוב להם להיקשר למעבדות מתקדמות כמו של ישראל, וישראל יוצאת נזכרת גם כן מזה, יש כאן שיתופי פעולה. במהלך המלחמה המדינה היחידה בעולם ששולחת את חברות התעופה הלאומיות שלה לישראל.
נכון, נכון.
ביחודי
אמירויות. נכון מאוד. פרופסור עוזי אבי, מזרחן, אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה רבה לך.
תודה רבה חבר'ה, בהצלחה.
תודה רבה.
הטיול הבא, עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
מיסטר קור, יוסי קור, מדריך טיולים בחברה הגיאוגרפית, מספר סיפורים והבעלים של העץ הנדיב, ראות של יוצר אווירה, מה העניינים?
בסדר גמור.
צריך לבקר אצלך.
תופעה שניים מכולם.
בעניינים של הריהוט. צריך לבקר, אנחנו צריכים לדבר.
צריך לבקר, כן.
לא, אז בוא נסגור את זה רגע.
נעשה את זה.
אפשר גם לנסוע ביחד לדובאי.
נעשה זה אחר.
זה יותר טוב, זה נשמע נראה
ממני. ספר לי, כן, תשמע, אנחנו דיברנו עם עוזי רבי, פרופסור עוזי רבי, והוא, מה זה מחר? הוא פשוט עשה כזאת תצוגת תכלית לאמירויות בתור אוטופיה. זה גם מה שאתה רואה כל הזמן?
תשמע, זה מדינה מדהימה, שלפעמים אתה מקנה באיכות החיים של האנשים, ואתה מקנה...
לא, אבל זה באמת מה שקורה שם, אמרתי לך.
במנהיגים, מה הם נותנים ועושים בשביל הנתינים, וגם כמובן האמירתיים. יש 10 דיברות של מוחמד מוקדם, שהוא אומר למגזר הציבורי, איך תתנהגו? נתן 10 זה, והוא נתן כל דיברה, אין לנו זמן להציג את זה, תעבור לטיול, אני אספר לכם. אבל כל דיברה זה מעשרת הדיברות, לעבוד כממשל ציבורי, איך תעבדו ותהיו יותר טובים בשביל כולם. ומי שלא במשחק הזה יוצא החוצה. ממש מדהים. אנחנו בכל פעם שאנחנו מגישים שם ביטחון מדהים, הם רצו את השלום הזה יותר מאיתנו. הם רצו את השלום הזה הרבה קודם, וכל פעם זה נדחה ונדחה ונדחה. ושיצא הסכמי השלום, הם ממש ממש היו מאושרים, יותר, אני חושב יותר מאיתנו. אבל אני רוצה רגע להתחיל אתכם ולשאול,
בטח.
איפה הכסף? Where is the money? נכון?
כן, נראה לי שאתה הולך, זה שאלה טריק, כי אני רוצה להגיד נפט, ואתה תגיד...
כי אני שואל את זה תמטיילים, איפה הכסף? מה הם אומרים ישר?
נפט.
נפט, אז אני אומר, נפט היה רק התמריץ הראשוני, נכון. אבל תנו לי שנייה ללכת אתכם אחורה, לראות מאיפה הכסף הגיע, ולהבין מה המודל ההצלחה של המקום המדהים הזה. כי נפט יש גם בעיראק, אבל החיים בעיראק זה גיהנום, והחיים באיחוד האמירויות זה גן עדן. ונפט יש גם בוונצואלה, אז זה לא רק נפט, צריך משהו מעבר. בתרבות הערבית אנחנו חיים בתרבות, בעצם בחיים שם החיים מאוד קשים. איך אני חי? אני חי בשבט. למה אני חי בשבט? כדי לשמור על המים. אני לא יכול לבד לשמור על המים, אני צריך אותך ואותו ואת הבן דוד, וככה נולד השבט. ומי ממנים אותו כראש השבט? לא הבן אדם הכי עשיר, לא הבן אדם זה שיש לו הכי הרבה נשים, הבן אדם שיש לו אינטליגנציה רגשית, שהוא יודע לדבר עם האנשים ולהביא את השבט...
את הדיפלומט?
זה, מאוד. יש לו יותר חובות מזכויות לראש השבט. ראש השבט ומשפחתו וגמליו אוכלים ושותים אחרונים בשרשרת. הם לא אוכלים ראשונים, הם אוכלים ושותים אחרונים. אז יש לנו את ראש השבט שהוא מעורך, דיברנו על שייח' זייד, נחזור אליו.
זה יפה שבמקום שיש כל כך הרבה מבוא לנהנתנות, אז ראש השבט צריך ללמוד על איפוק.
זה בתרבות של מאות שנים, זה לא עכשיו, זה מאות שנים אחורה.
אתה אומר עוד לפני האושר בכלל, והאושר לא קלקל את זה.
לגמרי לא, ואנחנו רואים את זה פה. ודבר אחד, המדינה הזאת היא לא במצב של הישרדתות.
אנחנו כל הזמן מתנסים על תרבות ערבית, אנחנו כל הזמן עושים את זה, ויש שם את ה... באמת את הליבה הכל כך יפה.
המפגש, דרך אגב, עם האמירתים, ממש מאפס אותך בשנייה ורבע להתנסות שלך.
שאנחנו עושים לשם עם קצת היוערה שלנו, ואנחנו, ועשינו, והסטארט-אפ, ואנחנו לומדים קצת ענווה מהם. ולראים מה הם עשו בשקט ובכבוד, זה קנאה. ואנחנו צריך לציין כמה דוגמאות. אז אנחנו מבינים שהם לא במצב של הישרדותי. הם יש להם תכנון, הם יודעים מה הם עושים ב-20-30, ב-20-50, הם שורדים בן אדם למאדים. זה מה שהם הולכים לעשות. יש תוכניות לדובאי, איך דובאי תראה בשנים האלה. וזה מדהים. ודבר עוד נוסף, מה המקור של ההצלחה, זה שקט. ה-150 שנה שבריטים שלטו שם, הביאו שקט. שקט מביא סגסוג. שקט מביא סוחרים. הסוחרים היו מגיעים לשם גם מהודו וגם מאפריקה.
אדוני, הבריטים היו גם פה לא הביא שקט. מה אתה עושה כאילו זה אקסיומה עכשיו?
אז שם ה-150, אני אספר לך סיפור קטן, שהבריטים עזבו ב-1971 אחרי שנמצא הנפט, הלך שייח' זייד לבריטניה, התחנן בפני ראש הממשלה, אמר לו, אני אשלם לך, שערו בבקשה, תשמרו עלינו, אנחנו יודעים שאתם פה יש שקט נפרח, יש כסף. אמר לו בגאווה ראש ממשלת בריטניה, אני לא אהיה עבד של שייח ערבי. חזר עם הזנב בין הרגליים ועשה את מה שעשה, שזה מדהים.
אני דרך אגב חושב, אני גם ממשיך את עוזי, זה בגדול בעיניי, האיש הזה זה הסיפור. השייח' זייד זה הסיפור.
הבן גוריון שלהם עם החזון, שייח' זייד. אני רוצה לספר לכם סיפור קטן עליו. ששייח' זייד עוד היה בחיים, הוא רצה לעשות את המסגד. אחד המקומות, דיבר על אבו דאבי, שהיא מקום מדהים, ולדעתי רוב הישראלים, 80% מהם נתקעים בדובאי, ואולי הולכים יום אחד או כמה שעות לאבו דאבי והזדהות. אנחנו בחברה הגיאוגרפית עושים סיור בכל האמירויות כדי להבין את הסיפור הזה. ובאבו דאבי, שנכנסים למוזיאון, למסגד המדהים הזה של שייח זאיד, זה מסגד שהוא בנה אותו עם שבע סגנונות בנייה של חליפויות ערביות, לאחד את כל האסלאם, אבל הכניסה אליו היא כניסה אחת, הוא קורא לזה מסדרון הסובלנות. כולם צריכים לעבור את ה-300 מטר כדי להגיע למסגד, להוקרת תודה אליו. וב-300 מטר האלה זה שאיפת מוח שהוא אומר, איך אני רוצה שתהיו יותר טובים? איזה ערכים של איחוד האמירויות אני רוצה להקרין כלפי חוץ וכלפי פנים? יש שם תמונות שלו עם הינדים ועם סיקים, עם מוחמד היה רואה את התמונות
האלה מתפלט.
לגמרי, שהוא מאשר את זה, והסובלנות הזאת היא סובלנות מדהימה, שהוא מאשר ומלמד את הדורות הבאים.
אבל איך זה מתחבר? אני מנסה להבין, אני מנסה ליישב את זה עם דברים שאני יודע על האסלאם, אתה יודע, מי שלא, אז הוא כופר, אני לא יודע איך זה מתיישב.
לאסלאם היום, אבל היו תקופות באסלאם.
יש את חוקי האסלאם ויש את חוקי השבט. האסלאם הגיע במאה השישית לספירה, חוקי השבט היו כבר 2000 לפני האסלאם. והרבה מאוד חוקים מחוקי השבט לא עברו את חוקי האסלאם. חוקי האסלאם אמרו כל מיני דברים, וחוקי השבט היום הם גוברים מחוקי האסלאם. סתם דוגמה, באסלאם אמרו 4 נשים, לשייח חליפה יש 6 נשים. יש עוד הרבה מאוד דוגמאות, לא רוצה להיכנס לזה, אבל
אבל נכנסת למקום מעניין, ואפשר לדבר רגע על מעמד האישה במקום כה פלורליסטי?
קודם כל, מעמד האישה שם, היא יכולה להתגרש מתי שהיא רוצה. אחוז הגירושים ענקי, 33% של האמירתים מתגרשים, כי הם מרגישים בטוח, מותר לה להתגרש. לא זורקים אותה מחוסרת כל, היא מתגרשת, מקבלת את כל התנאים שלה. 1, 2, 9 נשים בפרלמנט שלהם, שרות, מתוך 33, 9 שרות.
זאת אומרת, קריירה, הכל.
לגמרי, אסטרונאוטית ראשונה של איחוד האמירויות, נשלחה לחלל, כן, והיא גאווה, מקור גאווה לכולם. הרבה מהאנשים שם לומדות מדעים ופיזיקה, וכמו שדיברתם על האוניברסיטאות הכי טובות בעולם, אנשים שם מרגישות עם שוויון מלא והן נוהגות, זה לא כמו ערב הסעודית, מרגישות חופשי לגמרי. יש שם הרגשה של ביטחון וסובלנות לכולם.
כולל להתחתן עם זרים?
אין כזה דבר כמעט חתונה עם זרים. גם אם תתחתן עם זר, הזר לא יקבל אזרחות.
נכון.
אפשר. לא יראו את זה בעין יפה. גם אצלנו, סליחה, אבא שתתחתן עם מרוקאי, אתה יודע מה עשו לו במשפחה לפני 40 שנה. אנחנו כאלה. אני חושב שהתהליכים האלה, לוקחים זמן, אבל הסובלנות שם הוא חינוך מדהים. עוד משהו, הסובלנות זה לא רק סיסמאות. הסובלנות, עושים את זה במעשים. לפני כמה שנים יזמו את חצר אברהם. במקום, בלוקיישן הכי מרכזי באבו דאבי, בנו כנסייה, בכנסת ומסגד. 3 מבנים ענקים, גדולים, כל אחד שונה בצורה שלו.
וזה לא פור שואו, זה ממש, זה בפרקטיקה וזה והכל?
מה, סליחה?
אני שואל אם זה לא פור שואו, כל הדבר הזה.
לא. זה אמיתי. אתה יודע, לא שמים בפרקטיקה במקום הכי מרכזי, וזה מראים לך שאנחנו שונים, אבל אנחנו אותם בחצר אברהם, אנחנו ביחד. יזמו את זה לפני הסכמי אברהם, את הדבר הזה.
אגב, גם לימודי השואה בתוכנית הלימודים שלהם, לא, זה היה לפני ההסכם?
אני חושב שכן, גם לימודי השואה היו קודם, והם מאוד מעריכים, והם לא מאבקים את ההיסטוריה, הם לומדים את ההיסטוריה כמו שהיא, באמת, ויש שם חינוך מדהים לפלורליזם ולסובלנות, וכמו דיבר פרופסור רבי, אתה יודע, אם מוחמד היה יודע כמה כמות של טמפלים, של מסגדים, לא מסגדים, בתי תפילה של הינדים וסיקים, יש שם היה מתהפך בקברו, כי מוחמד, ראה את היהדות והנצרות כעמי הספר, וכל השאר היו עובדי אלילים ופגנים שהדין שלהם היה אחד, שחיטה, ואין את, כאילו, יש פלורליזם מדהים במקום הזה, וחלק מתחושת הביטחון היא גם באנישה, אתה יודע, בחוקי השבט, כן, האנישה כבדה. באחד הטיולים שלי שם הייתי מזוזר.
אתה אומר זה המחיר. המקומי.
כן, אבל אתה יודע מה, זה עושה סדר. הלוואי במדינת ישראל היה קצת את הגזר הזה, את המקל הזה, סליחה, שנותנים. אספר לכם סיפור קטן. לפני שנה וחצי, שנתיים, נהרג מישהו על מעבר חצייה בבת ים, עבר עם אשתו, עבר רוכב אופנוע, תקע בו סכין, כי הוא אמר לו משהו, ואותו בן אדם מת. אני הייתי שם באיחוד האמירות, אמר למדריך המקומי, תשמע, סתכל מה קרה, אני מזועזע. הוא אומר לנו, אצלי זה לא היה קורה. אמרתי לו, למה אצלך זה לא קורה? כולם פה עם סכין. הוא אומר לי, מה פתאום? אם תופסים אותך עם סכין, 7 שנות מאסר. 7 שנות מאסר, בלי להוכיח. אם תופסים אותך עם סכין. אמרתי לפרקליטה פה בארץ, תסתכלי, איזה זה, מה המשוגעים? הוא אומר, גם בארץ.
תמיד יש מחיר לחופש.
לא, אז אני...
86 לחוק בישראל, אם תופסים אותך עם סכין, לא לצורך, 5 שנות מאסר, אבל שמה קופים את זה, ופה לא קופים את זה. שמה יש אפס אלימות, אפס אלימות, כולם הולכים ב-12 בלילה, מיני מינימלי, במקומות הכי זה, אף אחד לא נוגע, אף אחד לא, 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 אף אחד לא עושה כלום, לא מתקרב. ופה אנחנו... במדינה שלנו אנחנו מרגישים פחות ביטחון, אני חושב ששמה.
טוב, אני לא יודע, אתם כולכם פה מובילים אותנו, לאן? לאן? תנו רגע להתפנן על זה שאנחנו פה.
אבל אני רוצה לספר לך, סיפרתם פה כמה הם מחצינים את התרבות שלהם.
אבל אין לנו זמן כבר, אין לנו זמן כבר, ורענן מנסה להשחיל שאלה כבר שעה.
לא, לא, אנחנו בטוב, אבל אני חושב שבאמת נגמר לנו כבר הזמן, נכון?
אז רק מילה אחת.
כן, יאללה.
יש מלא בניינים שם, ולכל בניין יש סיפור בהיסטוריה שלהם. זה לא סתם שבונים את הלובר ככה, ואת המסגרת ככה, ואת הבורג' חליפה ככה. כל בניין מספר סיפור מדהים, שזה מנציח את המסורת שלהם.
תודה רבה.
יוסי קור, מדריך טיולים, חווה גיאוגרפית, תודה רבה רבה. שבת שלום.
בכיף, ביי חברים, שבת שלום.
בקיצור,
אז אני אגיד לך מה רציתי להגיד גם ליוסי וזה, אבל קרו פה שני דברים מבחינתי לפחות. אחד, קלטתי כמה קשה לנו להסביר לך על היעד הזה. זה אחד. לא, לנו, קשה. והדבר השני, גם השאלות, וזה בדיוק, אני חוזר למה שהתחלתי איתו.
שאלות של בור והמארץ.
לא, 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 לא. זה מקום שצריך רגע להתבונן בו. ולא ישר, כי לכל, אתה יכול לקחת את הכיוון של אוקיי, סבבה, הם עשירים, אז ברור שהם מותר וזה, ושווה לה, כמו שאתה אומר, להיות, כן. להיענש, כי היא מקבלת דירה במתנה, ומקבלת לימודים ב-MIT.
שיש לזה מחיר.
בדיוק, כן. ושווה לעובד הזר ההודי, לכולם שווה, אבל הם לא שם רק בגלל זה. וגם אם כן, דרך אגב, אז יש להם חיים מאוד נוחים, שלא נותנים להם להרגיש ככה.
אתה אומר, לא הצלחתם להבין את הקסם?
לא, 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 לא הצלחנו אפילו להבין את המורכבות. קודם כל, קשה מאוד להעביר את המדינה, וזה בדיוק נוגע למה שהתחלתי. זה באמת אקזמפלר ייחודי בעולם, וזה למה בעיניי זה יעד מרתק בסוף. והוא לא נגמר בדובאי, בקניונים ובבורג'. תגיד, הבורג' חליפה, אני זה לא מדבר אליי, הדברים האלה. אני עמדתי מתחתיו, וזה מרשים. אז זה מרשים. אתה לא יכול לעמוד מתחת לדבר הזה ולהגיד, וואו, איך הם הרימו את זה? איזה יופי, איזה...
מתי כדאי לשאול? עכשיו,
מה? עכשיו, בוא. מנובמבר בערך עד מרץ, more or less, פחות או יותר.
מנת רחוב?
פחות מנת רחוב, אלא יותר זאת הזדמנות לנו כישראלים לאכול המון אוכל מזרח תיכוני ערבי במקומות שאנחנו לא יכולים להגיע אליהם. איראנים, לבנונים, סורים, מלא מסעדות טובות, מעולות מהאוכל הזה. אני, קודם כל, הכל, אסיאתי, עודי,
כן.
חבל הזמן, אבל אני, אם הייתי, כשאני הולך לשם ומנסה, זה האוכל שיותר קשה לי להגיע אליו ביום יום, האוכל הערבי, שבאמת מביאים שפי משם ודברים מדהימים, מיוחדים במינם.
חוויה מיוחדת?
חוויה מיוחדת, אני לא יודע אם ברמת חוויה, אבל אחד הייתי כן מנסה, כמו שיוסי אמר, לא להיות רק בדובאי, קודם כל אבו דאבי וסארג'ה, סארג'ה זה האמירות שהיא האמירות ההשכלה, המוסלמית טיפה יותר, ויש עוד אמירות אחת שנקראת פוג'רה, שהיא היחידה עם הפתח לאוקיינוס האודי, והיא מיוחדת במינה, ולראות גם משהו שהוא לא דובאי או אבו דאבי, זה כמו לראות עוד משהו מעבר לתל אביב ירושלים. אז כאילו זה השפה, זה ללכת לעיר אחרת, אני מאוד ממליץ
את זה. גם תוכל להגיד לישראל,
היית, לא היית?
לא היית בזה, אז לא ראיתם כלום בעצם.
אם לא עשית את הבורג' שלך, לא היית. לא היית.
בסדר גמור, על מה אפשר לוותר?
על הרבה קניונים בדובאי, ועל הרבה פעילויות דיונות בעיקר בדובאי, וכל מיני דברים כאלה שאני פחות מתחבר אליהם, גם מאוד דומים, וגם עוד פעם, הם בעיניי לא האסנס של המקום, אבל אני מאוד ממליץ.
יפה, זיו המויאל הוא העורך שלנו והמפיק שלנו, וראיתי אותו רץ עם גמבה מקודם.
גמבה?
אני לא מבין את הבן אדם, אף פעם לא הבנתי.
גם למה גמבה?
לא ברור. על הביצוע הטכני, יוני קח את הכפר עליו, ועל הדיגיטל תעלל פאקס. תודה רבה לכם, שבת שלום.